יבמות, דף עין, מתחילים בעזרת השם, דף סמכתת עמוד ב', 13 שורות מלמטה, במילה התמר. לפני שמקיימים מצווה, מברכים ברכת המצוות. יש מצוות שמברכים עליהן ברכה אחת, כמו להתעטף בציצית. יש מצוות שמברכים עליהן שתי ברכות, כמו על נטילת לולב ושהחיינו ביום הראשון. יש מצוות שמברכים עליהם שלוש ברכות, כמו להדליק נר חנוכה שעשה ניסים לאבותינו ושהחיינו ביום הראשון של חנוכה. אבל יש מצווה שמברכים עליה שבע ברכות, וזה לא קשור דווקא לחתן וכלה. מצוות אכילת מצה. יש קהילות שלא אוכלים מצה מראש חודש ניסן. אבל בערב פסח כבר התלמוד ירושלמי מביא את דבריו של רבי לוי, שאומר שם בפרק י' הלכה א', שאסור לאכול מצה בערב פסח. כדי לאכול מצה אנחנו צריכים לברך שבע ברכות, כמו שמביא רבי מאיר מפרובינש, אחד מהראשונים. בין הראשונים יש כמה דעות איך מסדרים את אותם שבע ברכות. ניקח לדוגמה את דבריו של השיבולי הלקט, שהוא אומר שיש את הברכה הראשונה שמברכים על כוס ראשון של ארבע כוסות, ברכת בורא פרי הגפן. ברכה שנייה היא הברכה של הקידוש, מקדש ישראל והזמנים. הברכה השלישית היא ברכת שהחיינו. ברכה רביעית זה הברכה שמברכים בורא פרי האדמה על הכרפס. ברכה החמישית היא הברכה שמברכים על אגדה של פסח, על מצוות והגדת את בנך, גאל ישראל. הברכה השישית היא ברכת על אכילת מצה, והברכה השביעית, המוציא לחם מן הארץ. השיבולי הלקט מפטיר ואומר, וטעמו של השבע ברכות האלה, שממש לפני אכילת מצה, מצאנו שמברכים שבע ברכות כצפיחית בדבש, ממש טעם מתוק, שמוצאים שלפני אכילת מצה, הנהיגו לברך שבע ברכות. אמנם מברכים גם ברכות נוספות, כמו על נטילת ידיים, אבל כותב על השיבולי הלקט שזו ברכה שאי אפשר בלעדיה, כי אתה בא לאכול סעודה. יש נוהגים לברך עוד פעם בורא פרי הגפן על הכוס השני, אבל השיבולי הלקט מסדר את אותם שבע ברכות, שהם לשם אכילת מצה, פלאי פלאים. אומר רבי לוי, האוכל מצה, לפני שהוא ברך את אותם שבע ברכות, לפני ליל הסדר, בערב הפסח, אתה יודע למה הוא דומה? כבא על ארוסתו בבית חמיב. זה כמו אדם שעשה רק אחד משני השלבים שצריך לעשות כדי לשאת אישה. שלב ראשון זה קידושין, שלב שני זה נישואין. בזמן המשנה, התלמוד, היה פרק זמן ארוך בין הקידושין לבין הנישואין. הקידושין היה חתן, לוקח נאמר טבעת קידושין, ואומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדעת משה וישראל, ומאותו רגע היא הופכת להיות אשת איש, היא מקודשת אליו, אבל עדיין היא אסורה גם עליו, עד שהוא יעשה בנישואין, שהוא יביא אותה אל ביתו, או לתחת לחופה. אבל אם אדם אוכל מצה בערב פסח, זה כמו אחד שבא לארוסתו לפני שהוא מביא אותה לחופה, אלא בבית חמיב. והפלא הגדול, שגם בחופה מברכים שבע ברכות, וגם לפני שאוכלים מצה מברכים שבע ברכות. וזה באמת דבר נפלא מאוד. מה באמת יהיה הדין? הבעל ארוסתו בבית חמיב, ובסוף היא התעברה. וילדה. ואנחנו לא יודעים האם זה מאותו ארוס, או שזה מאדם אחר. ומכיוון שהיא אשת איש, אז הוולד ממזר. יש שתי דעות. רב אמר, הוולד ממזר. ולכן הוא יכול להתחתן עם ממזרת. אומרים שתולים אחרי רוב העולם, וחוששים שמה אדם אחר התעברה ממנו. ואם כן הוולד ממזר, הולכים אחרי הרוב, והוולד ממזר ודאי. ושמואל אמר, לא, יכול להיות שהוולד הזה נולד מהחתן. בבית חמיב. ויכול להיות שזה מאדם אחר, לכן הוולד הוא ספק ממזר, מה שנקרא שטוקי, על שם שכל פעם כשקורא לאדם מסוים אבא, אז משתיקים אותו, מי אמר שזה אבא שלך? זה ספק מי זה אבא שלו, הוא ספק ממזר והוא אסור לא רק בבת ישראל, אלא אפילו בממזרת. אמר רבא, מסתברא מילתא דרב, מסתברים דבריו של רב שאומר שהוולד ודאי ממזר, מדובר כאן כשהקלה הזאת דדיימה מאלמה, היא חשודה לזנות עם האנשים מהעולם, עם אחרים, ולכן חוששים שהתעברה ממישהו אחר, ולכן הוולד הזה הולכים אחרי הרוב, והוא נחשב ודאי ממזר. אבל במקרה שהיא לא דיימה מאלמה, אם היא אישה רגילה כשרה, שלא חשודה לזנות עם אחרים, אז לא חוששים שהיא התעברה מאדם אחר, אלא בתרדידי שדין עלי, משליחים ותולים שהוולד הזה בא מאותו חתן, ואם כן, הוולד הזה אינו ממזר. אמר רבא, מינה אמינה לה, מינה אני מוכיח את מה שכעת אמרתי. דקטני, כי כתוב במשנה שלנו, כהן שבא על בת ישראל בזנות, אז היא לא הופכת להיות אשתו. אם היא הייתה אשתו, הייתה אוכלת בתרומה. אבל מכיוון שהיא לא הופכת להיות אשתו, היא לא יכולה לאכול בתרומה. ברגע שהיא ילדה, תאכל בתרומה מחמת הבן. נשאלת השאלה, איך היא דמי? באיזה מקרה מדובר כאן שהיא אוכלת בתרומה מחמת הבן, ואנחנו תולים שהבן הזה הוא כהן, שהוא נולד מהבעל הכהן. מהאדם הכהן. אילי מדדה עם המעל, מה אם דובר פה שהאישה הזאת חשודה לזנות עם אחרים, ילדה מה היא תאכל, אז למה כשהיא ילדה יכולה לאכול בתרומה? צריך לחשוש, אולי בכלל הוולד הזה זה לא, הוא לא כהן, אז איך הוא יכול להכיל את אמו בתרומה? אולי הוא בכלל מאדם אחר? אלא לאו, וכי לא מדובר פה מיני דיימה ולא דיימה מעלמה, שהיא חשודה רק על הבעל הזה שבא עליה בזנות ולא מאחרים, ולכן אומרים שהוולד הזה הוא בוודאי כהן, ולכן היא אוכלת בתרומה כי יש לה בן, שיש לה בן כהן. ואם כן אפשר ללמוד קל וחומר, ומה התם ומה שם במשנה שלנו? דלהי לאדם אחר הביאה הזאת היא סורה, ביד זנות, וגם להי, גם לבועל שהיא חשודה בו, גם כלפיו זה היא סורה. למה? כי הרי הוא לא קידש אותה, וזה גם נחשב ביד זנות. בכל זאת, בתרה דידי שדין עלי מייחסים ומשליחים את הוולד שנולד אחרי הבועל שבא בזנות, ואומרים שהוא כהן, והיא מותרת לאכול בתרומה. האחה, אדם שקידש אישה, וכשהוא בא לרוסתו, אז אם כן, בשבילו זה יתר, יתר, כי הרי מקודשת אליו, רק מה, צריך כאן שהיא תיכנס לחופה, זה לא אותו איסור כמו סתם אדם מהשוק, אבל לעומת זאת, להי, לאדם אחר, זה ממש איסורה, זה איסור של אשת איש, כי הרי מקודשת לאדם אחר, ולהי, להרוס, זה נחשב באופן יחסי יתרה, כי הרי הוא קידש אותה, לא כל שכן שנייחס את הוולד אחרי הרוס, ולא אחרי מי שהיא לא חשודה ממנו, ולכן אומר רבא, שברגע ש... היא לא חשודה לזנות עם אחרים, אנחנו מייחסים את הוולד שנולד אליו, להרוס. אמר לה, אביי, אני לא מסכים עם הראייה שלך מהמשנה. לעולם אי מלאך, באמת אני יכול לומר לך כל אי אחד ידע אי מה מיני, אם היא חשודה לזנות איתו, עם ההרוס, אף על גב דלא דיימה מאלמה, גם אם היא לא חשודה לזנות עם אחרים. אמר רב, הוולד ממזר, בכל זאת אומר רב שהוולד ממזר, חוששים שהיא זינתה עם מישהו אחר, מה הייתה מה? מה הטעם דאמרינן מדאפקרה נפשה לגבי הרוס, מזה שמפקירה את עצמה לגבי הרוס ונותנת לו שחלילה יבוא עליה ביד זנות, אז אפקרה נפשה לאלמה היא חשודה עלינו שהיא גם כמפקירה את עצמה לאחרים, ולכן הוולד נחשב ממזר. ומתניתין, שאתה רוצה להוכיח מנה שהולכים אחרי הוולד, שמייחסים את הוולד אחרי הרוס, אחרי זה שיודעים שהוא בא עליה, מדובר שהיו שניהם חבושים בבית האסורים, הבועל והאישה שניהם היו בבית האסורים ולא יכול להיות שהיה פה מישהו אחר. לכן אנחנו מייחסים את הבן אחרי האבא ואומרים שברגע שהוא נולד, אז יש לה אישה, הבת ישראל, בן מאותו כהן, אז אפילו שהכהן לא קידש אותה, אנחנו אומרים שהוא אוכל בתרומה מחמת הבן הכהן שיש לה ממנו. זה דרך אחת לבאר את הוויכוח בין רב לבין שמואל. אי קדם ראה שומרים את הוויכוח ביניהם באופן קצת אחר. במקרה שבא עליה, זאת אומרת שכולם, גם הארוס וגם הארוסה מודים שהארוס בא עליה, והיא לא חשודה מאחרים, אז לדעת רב, כולי אלמה, גם הבאי וגם רב המסכימים, לא פליגי, דבטרי דידי שדין עלי. אנחנו מייחסים את הוולד שנולד לארוס. למה? מכיוון ש... לא חוששים שמישהו אחר בא עליה. כי גם לא חשודה מאחרים. ובאיזה מקרה הוויכוח בין רב לבין שמואל? והאחי יתמר, זה נאמר במקרה כזה. ארוסה שיברה ולא ידוע לנו באופן ודאי שהארוס בא על ארוסתו. ואנחנו לא יודעים ממי היא מעוברת. רב אמר, הולכים אחרי רוב העולם. ורוב העולם אסורים עליה באיסור אשת איש, כי הרי מקודשת לאותו ארוס, ולכן הוולד ממזר. ושמואל אמר, מסתפקים אולי היא מעוברת מאותו ארוס, ואז הוולד שטוקי, דהיינו ספק ממזר, ולכן הוא אסור בממזרת, כי אולי הוא כשר, כי אולי הוא נולד מהארוס, והוא אסור בבת ישראל רגילה, כי אולי הוא ממזר, כי אולי נולד מאדם אחר. אמר רבה, מסתברא מילתי דרב, מסתברים דבריו של רב שאומר שהוולד ממזר, רק באופן, דלא די מאמיני, היא לא חשודה לזנות איתו, ודי מאלמה, והיא חשודה לזנות עם אחרים, ומכיוון שהוא לא מודה שהוא בא עליה, והיא חשודה מאחרים, הולכים אחרי הרוב ומייחסים את הוולד הזה שהוא ממזר. אבל אם די מאמיני, אם הוא מודה שהוא בא עליה, היא חשודה ממנו, והוא בוודאי בא עליה, אף על גב די מאלמה, גם אם היא חשודה לזנות עם אחרים גם, בכל זאת בתרי דידי שדין עלי, מייחסים את הוולד אחריו והוא כשר. אמר רב אמינה אמינה לה, מאיפה אני לוקח את זה שאפילו שהיא חשודה לזנות עם אחרים, בכל זאת תולים את הוולד אחרי הארוס, שהוא ודאי ידוע לנו שהוא בא עליה. דקטני, כי במשנה שלנו כתוב, כהן שבא על בת ישראל בזנות, היא לא אוכלת בתרומה, למה? כי הוא לא קידש אותה. אבל ברגע שהיא ילדה מהביאה הזאת, תאכל בתרומה מכוח הבן. היחידה, מבאיזה מקרה זה מדובר? היא לימדה די ממיני, אם היא הייתה חשודה מאותו כהן, וידוע שהוא בא עליה, ולא די מאלמה, היא לא חשודה לזנות עם אחרים. צריכה למימר דתייחול, וכי המשנה צריכה לחדש שהאישה יכולה לאכול בתרומה מהבן שנולד, הכהן שנולד מאותו כהן. הרי יש לה בן כהן מאותו כהן שבא עליה, אז אם כן בוודאי שהיא יכולה לאכול בתרומה מחמתו. אלא לאו, כנראה מדובר פה, אם יש חידוש, אם המשנה צריכה לחדש שהיא יכולה לאכול בתרומה מחמת הבן, כנראה מדובר פה לדי מנעמי מאלמה. ידוע לנו שהוא בא עליה אותו כהן. חוץ מזה היא חשודה לזנות גם עם אחרים. ובכל זאת אנחנו אומרים שהיא אוכלת בתרומה, כי אנחנו מכיוון שוודאי לנו שהוא אותו כהן בא עליה בזנות, אז אנחנו מייחסים את הוולד אחריו. ואם כן נלמד קל וחומר, ומה הטעם, ומה שם, דלהי איסורה. אם זה היה מאחרים היא זינתה עם אחרים זה אסור, ולאה איסורה, אם זינתה עם אותו כהן זה גם כן אסור, בכל זאת בתרה דידי שדין עלי, אנחנו מייחסים את הוולד שנולד אחרי הכהן שידוע לנו ודאי שבא עליה. כאן במקרה שלנו, שיש כאן ארוס, ויש חשש אולי אחרים, אולי זינתה עם אחרים, דלאה איסורה, לאחרים זה הרי אסור כי זה שתיש, ולאה יתרה, לאותו ארוס באופן יחסי זה היתר, לא כל שכן שנייחס את הוולד אחרי הארוס, ולא אחרי אלה שהיא חשודה, מהם. ולכן אנחנו אומרים שהוולד כשר, ככה טוען רבה. אמר לה אביי, זה לא הוכחה, לעולם מי מלאך, באמת אני יכול לומר לך, כל איך לדיימה מאלמה, אם היא חשודה לזנות עם אחרים, אף אגב לדיימה מיני, אפילו אם ידוע לנו שהוא בא עליה, אותו ארוס, אמר רב אבלד ממזר, כי חוששים שאבלד מאחרים. ומתניתין, מה שבמשנה אמרנו לגבי כהן שבא בזנות על בת ישראל, אנחנו מייחסים את אבלד אחרי הכהן, מדובר פה את בדלו די מכלל, שהיא לא חשודה בכלל לזנות, לא מאותו כהן ולא מאחרים. נודע לנו שהכהן בא עליה, המשנה מחדשת שמייחסים את אבלד אחר הכהן, ומהביאה הזאת של הכהן אומרים שהיא התעברה ממנו, ולא חושבים שגם אדם אחר בא עליה, כמו שהכהן הזה בא עליה, אלא מכיוון שהיא לא חשודה עם אף אחד, וידוע לנו רק על הכהן שבא עליה, אנחנו מייחסים את הוולד אחריו. במשנה למדנו, העבד פוסל משום ביה וכולי, ואינו פוסל משום זרע. מה הפירוש? עבד כנעני שבא על בת ישראל, פוסל אותה מהכהונה, פוסל אותה מתרומה. היא לא יכולה להתחתן יותר עם כהן, ואם היא הייתה מותרת לאכול בתרומה, כי הייתי אסורה לאכול בתרומה. כי יש כלל שאדם שפסול לבוא בקהל, ביאתו פוסלת מן הכהונה. אבל אינו פוסל משום זרע. והמשנה ביארה. היה כאן בת כהן שהייתה נשואה לישראל. ברגע שהיא מתחתנת עם ישראל, היא אסורה לאכול בתרומה. כל זמן שהייתה בבית אביה הכהן, אכלה תרומה. ברגע שהיא נשואה לישראל, היא לא אוכלת בתרומה יותר. בת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, אומרת התורה. נולד בן מאותו ישראל, ואותו בן בא לשפחה, והשפחה ילדה בן. עכשיו, הישראל מת. ואם כן, בת כהן אמורה לחזור לבית אביה כנעוריה לאכול מתרומה, לאכול בתרומה, אבל מה? יש לה ממנו בן. הבן הזה גם מת, אבל הוא הרי בא לשפחה ונולד עבד. אז מחדש את המשנה, שזה לא נחשב שיש לה זרע, אותו עבד, והוא לא פוסל אותה, היא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. מה הייתה? מה? למה באמת העבד הזה לא נחשב נכד שלה? אמר קרא, התורה אומרת, פרשת משפטים בספר שמות, עבד יהודי עברי, שעובד אצל אדון יהודי, והאדון מביא לו שפחה כנענית, כדי שיוליד ממנה עבדים. אומרת התורה, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, וגומר. זאת אומרת, שלא מייחסים את הילדים שהם בנים של העבד העברי, אלא הם עבדים, בנים של השפחה כנענית. והם נחשבים לאדון, הם נחשבים עבדים לאותו אדון. זאת אומרת, שעבד כנעני שנולד משפחה כנענית, אפילו על ידי ישראל, לא נחשב הוולד של הישראל. לכן לא מייחסים את הנכד הזה כמו שהוא נכד של אותה בת כהן, ולכן לא פוסל אותה מלאכול בתרומה משום זרע. עוד למדנו במשנה, ממזר כן פוסל, ומצד שני הוא מאכיל, הוא נחשב כן זרע. במשנה הביאה את הדוגמה באיזה מקרה זה מדובר. בת כהן שניסית לישראל. כל זמן שהייתה בת כהן הייתה אוכלת בתרומה, ניסית לישראל, היא לא יכולה יותר לאכול בתרומה. ונולדה להם בת. אותה בת באה עליה עבד כנעני או עובד כוכבים שלא תופס קידושין, בת ישראל או עובד כוכבים, ונולד בן, הבן הזה ממזר. עכשיו, הוא הזרע שיש לאותה בת כהן. מדובר שבעלה ישראל מת, וגם ביתה מתה, והיחיד שהוא זרע מהישראל זה אותו ממזר. הוא פוסל אותה מלאכול בתרומה כי יש לה נכד ישראל. ממזר אמנם, אבל יש לה נכד מבעלה ישראל, אז היא לא חוזרת לבית אביה לאכול בתרומה. ומצד שני, אם זאת הייתה בת ישראל שניסית לכהן, ומאז ועלה יכולה לאכול בתרומה, ונולדה להם בת, ובא עליה נוכרי, עובד כוכבים, או עבד כנעני, שלא תופס קידושין, ונולד בן, והבן ממזר, אז עכשיו גם אם הבעל הכהן מת, וגם אם הבת שנולדה מהכהן מתה, אבל מכיוון שלה יש בן ממזר, והוא גם נכד של אותה בת ישראל, אז זאת אומרת שהבת ישראל הזאת יש לה נכד מהכהן, אז אם כן, היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה, כי ברגע שיש לה זרע מהכהן, היא ממשיכה לאכול בתרומה גם אחרי מיטתו של הכהן. אז נמצא שהממזר מאכיל. הביאה הגמרא ברייתא שמביאה את הדרשה מהפסוקים. תנו רבנן, הפסוק אומר שבת כהן שניסית לישראל, וזרע אין לה, וישראל מת וזרע אין לה, חוזרת לאכול מתרומת בית אביה כנעוריה. אבל אם יש לה זרע מהבעל הישראל, היא לא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. אין לי שמעכב אותה מלחזור לאכול בתרומת בית אביה, אלא זרעה. דהיינו בן או בת שיש לה מישראל, נכד או נכדה, זרע זרעה מניין שגם הוא מעכב מלחזור לבית אביה, תלמוד לומר, וזרע אין לה מכל מקום. דהיינו אין בכלל צאצאים מאותו ישראל, רק אז היא חוזרת לאכול בתרומה. אבל אם יש לה צאצאים מבעלה הישראל, היא לא חוזרת לאכול בתרומה, גם אם זה נכד וגם אם זה נין. אין לי שמעכב אל הזרע כשר. מניין ילמד על זרע פסול, למשל ממזר מניין, שגם הוא קרוי זרע והוא מעכב אותה מלחזור בתרומת בית אביה. תלמוד לומר, וזרע אין לה, דורשים עיין עלה, תחפש אם יש לה איזשהו זרע, אפילו אם הוא ממזר, אנחנו מייחסים אותו אחריה, מייחסים שהוא בעצם נשאר לה מבעלה ישראל, והוא מעכב אותה מלחזור לבית אביה לאכול בתרומה. שואלת הגמרא, איך אתה דורש, וזרע אין לה, עיין עליה לרבות ממזר שהוא זרע פסול. והפיקטי הרי כבר הוצאת וכבר דרשת, וזרע אין לה, שאם יש לה זרע, אפילו אם הוא נכד לזרע זרעה, שגם נכד נחשב זרעה. עונה הגמרא, זה לא נכון לדרוש מבזרע אין לה לרבות נכד. כי זרע זרעה לא יצטריך קרא, לא צריך בשביל זה בכלל דרשה מפסוק. כי הרי פשוט שבני בנים הרי הם כבנים. כי יצטריך קרא, הדרשה היחידה שעומדים מבזרע אין לה, לעניין זרע פסול, שאפילו ממזר נחשב זרעה, ואם יש לה נכד ממזר מבעלה ישראל, גם אם הבעל מת, בכל זאת היא עדיין אסורה, היא לא יכולה לחזור לאכול בתרומת בית אביה. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, המשנה אומרת שאם הבת ניסית לעבד או לנוכרי, אז הקידושין לא תופסים, ולכן אבל עד שיוולד יהיה ממזר. כמן, כמו מי סובר את המשנה שלנו? כמו דעתו של רבי עקיבא דאמר, יש ממזר גם מנישואין שאסורים בחייבי להבין, באיסור לא תעשה, כי הרי יש שלוש דעות מאיזה פסולי נישואין אבל עד ממזר. דעה אחת סוברת רק על חייבי מיתות בדין. אם הנישואין של האבא והאימא זה חיובי מיתות בדין, אבל עד שנולד הוא ממזר. דעה שנייה סוברת וככה הלכה, שאפילו אם זה רק חיוב קראת, מיתה בידי שמיים, גם כן, אבל עד שוולד יהיה ממזר. רבי עקיבא סובר חידוש גדול, אפילו אם הנישואין של אבא ואמא היה רק באיסור שמצוות לא תעשה, אבל עד בכל זאת יהיה ממזר. כאן, עובד כוכבים ועבד כנעני שבא על בת ישראל, כל האיסור זה רק מצוות לא תעשה. ובכל זאת כתוב כאן שהוולד יהיה ממזר, אבל זה רק לפי דעתו של רבי עקיבא. מה מצוות לא תעשה? נוכרי שאסור בבת ישראל, יש מצוות לא תעשה, לא תתחתן בם. עבד, כתוב לא תהיה קדישה, ותרגום אונקלוס מתרגם, לא תהי איתתה מבנת ישראל לגבר עבד, דיינו שמדברים כאן, מצוות לא תעשה להינשא לעבד כנעני. ולפי דעתו של רבי עקיבא, אנחנו אומרים שהוולד יהיה ממזר ברגע שהנישואין היה בחייבי להבין. וכי נאמר שזה רק לפי דעתו של רבי עקיבא, אבל לפי חכמים הוולד לא יהיה ממזר. רבי יוחנן ישיב, מה פתאום? אפילו תהי מה שהמשנה שלו כמו דעתו של רבנן, כמו דעתם של רבנן שסוברים שבדרך כלל, אם הפסול נישואין היה איסור לא תעשה, אבל עד לא יהיה ממזר. ובכל זאת, בעובד כוכבים ועבד כנעני שבא על בת ישראל, מודו שהוולד יהיה ממזר. למה? מכיוון שהקידושין לא תופסים. וזה כמו חיובי קראת שהקידושין לא תופסים, ואז הוולד יהיה ממזר. עובד כוכבים ועבד כנעני שבאו על בת ישראל, אפילו שזה סך הכל איסור לא תעשה, לא תופס קידושין. ולכן גם חכמים שסוברים שרק אם הנישואין של האבא והאמא היה חיוב קראת, רק אז הוולד יהיה ממזר. מה הסיבה? מכיוון שרק אז הקידושין לא תופסים, לפי דעתם. אבל כאן, במקרה שלנו, אמנם זה רק מצוות לא תעשה, אבל גם כאן הקידושין לא תופסים. וזה מקרה נדיר שמצוות לא תעשה, שבכל זאת הקידושין לא תופסים. אפילו שהאיסור לאבא להתנסה לאמא היה איסור לא תעשה, בכל זאת הקידושין לא תופסים. אז לכן הוולד יהיה ממזר. דחיית הרב דימי אמר בשם רבי יצחק ברב דימי, שאמר משום רבינו, משום רבי הקדוש, עובד כוכבים, ועבד הבא על בת ישראל, אבל עד ממזר. אף על פי שלפי דעתו של רבי, באופן כללי, כשהנישואין זה איסור לא תעשה, אבל עד לא יהיה ממזר. כאן עובד כוכבים ועבד יותר חמורים, כי לא תופס בהם קידושין, ולכן אבל עד יהיה ממזר. למדנו במשנה דבר פלא. כהן גדול, פעמים שעל ידו, אמו אוכלת בתרומה, בלעדיו היא לא הייתה אוכלת בתרומה, ובזכותו היא אוכלת בתרומה. זה דבר שהוא מובן יותר. והחידוש של המשנה הגדול יותר הוא, שאת אם אמו, את סבתא שלו, הוא פוסל מלאכול בתרומה. זאת אומרת, אם הוא לא היה קיים, היא הייתה אוכלת בתרומה, ובגלל שיש לה נכד כהן גדול, היא לא יכולה לאכול בתרומה. פעמים שפוסל את אם אמו מלאכול בתרומה. איך ייתכן דבר כזה? אז המשנה הביאה דוגמה מאוד יפה. הייתה כהנת, בת כהן, שהייתה רגילה לאכול בתרומה. יום אחד הלכה והתחתנה עם ישראל. באותו רגע, מאותו רגע היא אסורה לאכול בתרומה. נולדה להם בת. הבת הזאת היא בת ישראל. אבא שלה הוא ישראל. אבל היא שפר עליה מזלה, התחתנה עם כהן. אם כן, מאז ועלה היא יכולה לאכול בתרומה, הבת. ונולד להם בן צדיק. הבן הזה אבא שלו כהן, הוא יכול להיות כהן גדול. נמצא אם כן. הסבתא נשואה לישראל. האמא נשואה לכהן. והנכד כהן גדול. הסבא ישראל מת. אז אם כן הבת כהן הייתה אמורה לחזור חזרה לאכול בתרומת בית אביה. לא, אבל יש לה הרי בת מאותו ישראל. גם אם אותה בת מתה, עדיין הסבתא, בת כהן שניסית לישראל, לא יכולה לאכול בתרומה, כי יש לה נכד. אבל הנכד הזה הוא כהן גדול, אבל הוא הזרע היחיד שיש לה מבעלה ישראל, אז היא לא חוזרת לבית אבי הכנעוריה לאכול בתרומה. זאת אומרת, יוצא אם כן שהכהן גדול פוסל את אם אמו מלאכול בתרומה. מצד שני, אם המקרה היה כזה, אותה אמא, אמא של הכהן גדול, שנשואה לכהן, ולכן היא אוכלת בתרומה, בעלה הכהן מת. היא ממשיכה לאכול בתרומה, כי הבן שלה הוא כהן גם כן. כהן גדול. אז הבן מאכיל אותה בתרומה. נמצא אם כן, שהכהן גדול מאכיל את אמו ופוסל את אם אמו מלאכול בתרומה. תנו רבנן, הסבתא, האמא של האמא של הכהן גדול אומרת, שאם יבוא עליה איסורים, אז היא מוכנה שהם יהיו לכפרת עוונות, הרי אני כפרת בן ביתי, אפילו אם הוא בסך הכל כוס קטן, כוזה, אפילו אם הוא בסך הכל ממזר, אבל בתנאי שמאכילני בתרומה, שאם היא הייתה בת ישראל שניסית לכהן, ויש לה ממנו זרע, אפילו אם הוא זרע ממזר, בזכותו היא אוכלת בתרומה. אבל במקרה אחר, שהייתה בת כהן שניסית לישראל, והזרע היחיד שיש לה ממנו זה כהן גדול, איני כפרת בן ביתי קדה, היא לא מעוניינת שהאיסורים שבאים עליה היו לכפרת הנכד שלה, שהוא קד גדול, חשוב, כהן גדול, אם הוא כזה שבגללו יש לה זרע מבעלה ישראל, שפוסלני מן התרומה, היא לא יכולה לחזור לאכול בתרומת בית אביה, כי יש לה זרע מבעלה ישראל. הדרן הלך, פרק שביעי, פרק אלמנה, ואנחנו מחיל אל חיל פותחים את הפרק השמיני, פרק הערל. כהן, שלא עשו לו ברית מילה, הערל. למה לא עשו לו ברית מילה? רשי כאן מבאר, שהאחים שהיו לפניו, כשעשו להם ברית מילה, הם מתו לא עלינו מחמת מילה, ולכן עשו לעשות לו ברית, כי יש חזקה במשפחה שלהם, שהם מתים מחמת מילה. אבל מכיוון שהוא לא נימול, אסור לו לאכול תרומה. וכן, כל הכהנים הטמאים, בכל תרומה שהיא, שרץ, מת, מצורע וכולי, לא יאכלו בתרומה. אף על פי כן, זה בעיה אישית נקודתית. זה לא איזה בעיה כוללת שלגמרי עוקרת אותה מאכילת תרומה, אלא פשוט הם לא יכולים לאכול בתרומה, כי יש להם בעיה בפרט מסוים, שאוסר עליהם לאכול בתרומה. זה כמו שהפה כואב להם, לכן הם לא יכולים לאכול בתרומה, זה לא משהו ששולל אותם מאכילת תרומה. ולכן נשיהן ועבדיהם הכנעניים יאכלו בתרומה. הם מאכילים בתרומה את האישה שלהם או את העבדים הכנעניים שלהם. מצד שני, כהן שיש בו מום, שאדם עם מום כזה אסור לבוא בקהל, אסור לו להתחתן עם בת ישראל ובטח לא עם בת כהן. זה מומים שהמשנה תכף תפרט איזה מומים מדובר. או פצוע דקה או כרות שופחה. אז הן מותרים לאכול בתרומה. וכן עבדיהם יאכלו בתרומה מכוחם. ונשיהן, מכיוון שהנשים האלה היו אסורות להינשא להם, לפצוע דקה וכרות שופחה, כי הם אסורים לבוא בקהל, הביאה היא ביאה פסולה, והיא פוסלת אותה מתרומה ומן הכהונה. לכן לא יאכלו. ואם כשהכהן התחתן עם אשתו, הוא לא היה פצוע דקה או כרות שופחה, ורק לאחר מכן הוא קיבל את המום הזה, ומאז והלאה לא ידעה, הוא לא בא עליה, מי שנעשה פצוע דקה או כרות שופחה, הוא לא פסל אותה בביאה פסולה, הרי אלו יאכלו, יכולים להמשיך לאכול בתרומה. ואיזה הוא המום של פצוע דקה? כל שנפצעו הביצים שלו אפילו אחת מהם. ואיזה הוא כרות שופחה? כל שנחרט הגיד. ואם הגיד עצמו לא נחרט, רק האתרה, רש"י כותב שזה שורת בשר המקפת במקום המילה בגובה, ושופע ויורד עד סופה. זה לא נחשב חלק מהגיד, ולכן אם נחרט ממנו, ואם נשתייר ממנו אפילו כחוט השערה, כשר לבוא בקהל, כי זה רק נחשב בשר, זה לא חלק מהגיד. למדנו שכהן ערל לא אוכל בתרומה. תניא, אמר רבי אלעזר, מניין לערל שאינו אוכל בתרומה? לומדים את זה גזרה שווה. אחד מהעמידות שהתורה נדרשת בהם, שכתוב מילה במקום אחד ואותה מילה כתובה במקום אחר, דורשים ללמוד הלכות מפרשה אחת לפרשה אחרת על ידי גזרה שווה. נאמר, תושב ושכיר בקורבן פסח. התורה אומרת, תושב ושכיר לא יאכל בו. הגמרא תבאר שזה הכוונה, נוכרי שהוא נזכר לישראל, לא אוכל מקורבן פסח. ונאמר, תושב ושכיר בתרומה. כתוב שם, תושב כהן ושכיר לא יאכל בו, זה הכוונה לעבד עברי. אם הוא לא כהן, עבד יהודי שנמכר לכהן, יש שני סוגי עבדים עבריים. יש את הבסיס ויש את התוספת. הבסיס, עבד יהודי שנמכר ליהודי אחר, שש שנים יעבוד, בשביעי יצא לחופשי חינם. זה נקרא שכיר. אחר כך יש, אם הוא לא רוצה להשתחרר, רוצה להישאר אצל האדון, אז יש תהליך של רצייה ורצה אדוניו את אוזניו במרצע, ועבדו, הוא עובד אותו עד השנת יובל. זה נקרא עבד נרצה. זה מכונה תושב. אז עבד עברי של כהן, אם העבד עצמו לא כהן, לא יכול לאכול בתרומה. תושב כהן ושכיר לא יאכל בו. בעוד שעבד כנעני של כהן אוכל בתרומה, עבד עברי של כהן לא אוכל בתרומה. אבל בכל אופן, כתוב תושב ושכיר בפסח ונאמר תושב ושכיר בתרומה, לומדים גזרה שווה. מה תושב ושכיר האומו בפסח? אנחנו יודעים שבפסח כתוב כל ערל לא יאכל בו. ערל אסור בו, לומדים גזרה שווה גם לתרומה. אף תושב ושכיר אמור בתרומה, ערל אסור בו. עכשיו, כשאתה לומד גזרה שווה זה מצוין. אבל, אם אני אומר, מה אתה משווה בך בשתי הפרשיות האלה? הן לא דומות. יכול להיות שלעניין קורבן פסח, ערל לא אוכל, כי קורבן פסח זה מאוד חמור. אבל תרומה אולי זה יותר קל, אז אם כן, אולי ערל כן יכול לאכול בתרומה. אבל יש גזירה שווה, בסדר? אבל אולי אפשר לפרוח את הגזירה שווה, ולומר שבתרומה למשל זה יותר קל. אז תלוי, אם הגזירה שווה מופנה, דיינו, המילה פשוט מיותרת, אבל בשביל התורה כתבה את זה. זה בשביל לדרוש גזירה שווה, אז מה אכפת לי אם זה דומה או לא דומה? מה אכפת לי אם זה יותר קל או יותר חמור? יש כאן גזירה שווה לדרוש, בין אם זה דומה ובין אם לא. אז אני לא פורח אם זה לא דומה. אבל אם זה לא מופנה, דיינו, אם המילים האלה צריך אותם לאן שהם כתובים, לאנשים כתובות, אז אם כן אני אומר, אין בעיה ללמוד גזרה שווה, בתנאי שהדברים דומים. אם תרומה חמורה כמו קורבן פסח, אז נלמד מקורבן פסח. אבל אם קורבן פסח חמור יותר, אז נאמר, בגלל שקורבן פסח יותר חמור, לכן הראל אסור לו לאכול. אבל אולי תרומה שקלה יותר, אולי הראל יהיה מותר לו לאכול בתרומה. לכן שואלת הגמרא מופנה, האם הגזרה שווה, המילים שם מיותרות? די לאו מופנה, כי אם הן לא מיותרות, איקה למפרח, אני יכול לומר, תשמע, אתה משווה לי קורבן פסח לתרומה? מה לפסח? אתה יודע למה אסור להראה לאכול קורבן פסח? שכן, זה קורבן, זה הרבה יותר חמור מתרומה. חייבים עליו משום פיגול, אתה יודע שאם הכהן, כשהוא הלך ועשה את העבודות בקורבן, למשל בשחיטה, או כשהוא קיבל את הדם של הקורבן, או כשהוא הוליך אותו למזבח, או כשהוא זרק את הדם על גבי המזבח, אם הוא חשב, הקורבן הזה הולך לאכול אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו. למשל, את הדם צריך לזרוק עד השקיעה, צאת הכוכבים, הולכים לזרוק את הדם אחר כך, בלילה. את הקורבן צריך לאכול רק עד חצות הלילה? לא, הוא אומר שהוא עושה את העבודה על מנת שהקורבן הזה יאכול אחרי חצות. וכולי, את האמורים צריך להקטיר עד הבוקר? לא, אני שוחט את הקורבן על דעת שאת האמורים יקטירו מחר. הוא פשוט מחשב ומכוון בשעת העבודה, יש מחלוקת ראשונים, הוא צריך לומר את זה, או שמספיק שהוא חושב את זה, בשעת העבודה שמעכבת, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, באחד מהם הוא מחשב מחשבה כזאת, הוא מפגל את הקורבן. מה פירוש מפגל את הקורבן? הקורבן הזה הרבה יותר חמור מפסול. אם אדם יאכל כזית מהבשר של הקורבן הזה, חייב קרת. יש פיגול, זה חמור מאוד, וכן יש חיוב נותר. צריך לאכול את הקורבן הזה, נאמר, עד חצות הלילה, אם זה קורבן פסח לפי דעה אחת, אם זה נשאר אחרי חצות, זה נותר. מי שיוכל אחר כך חייב קרת. וכן, חייבים עליו משום תמה. תמה אסור לו לאכול קודשים, ואם הקודשים נטמאו, הם אסורים באכילה. אז אם כן, אולי בשביל זה גם ערל לא יאכל בו. אבל לעומת זאת, תרומה שלא שייך בפיגול ונותר, תמה אמנם כן שייך, לכן יש מהראשונים שבאמת לא גורסים את זה. תוספות. יש כאלה שכן גורסים, יש כאלה שלא גורסים. בכל אופן, לא ניכנס לזה. ברור שקורבן הרבה יותר חמור מתרומה. אז אם אין, המילים האלה לא מיותרות, המילים של הגזרה שווה, אז נאמר שאי אפשר ללמוד תרומה מקורבן פסח, כי קורבן פסח חמור הרבה יותר מתרומה. אולי בשביל זה הראל לא יאכל בקורבן פסח, אבל עדיין זה לא אומר שבתרומה הוא לא יאכל. אומרת הגמרא, לאי, אמת. אכן, הפנויי מופנה, המילים כאן מיותרות ללמוד גזירה שווה. שואלת הגמרא, אי מופנה. יש כאן הרי את התושב ושכיר בתרומה, ויש את התושב ושכיר של קורבן פסח. מה, וכי התושב ושכיר שכתוב לגבי תרומה הוא מופנה? בוודאי שלא. איד תרומה, מצרח, צריכי, צריך לכתוב גם תושב וגם שכיר. לתניא, אתה יודע מה זה תושב? זה עבד נרצע, מה שכמרנו קודם. שהוא קנוי קניין עולם, הכוונה עד שנת היובל. שכיר זה עבד עברי שהוא קנוי בסך הכל קניין של 6 שנים. שואלת הברייתא, ויאמר תושב שהוא עובד עד שנת יובל, ואף על פי כן אם הוא עבד של כהן, הוא לא אוכל בתרומה, וכל שכן שכיר. ואל יאמר שכיר, ואני אומר קל וחומר, אם תושב שהוא קנוי קניין עולם בכל זאת אינו אוכל בתרומה כשהוא עבד של כהן, כי אין גופו קנוי לעניין זה לכהן, כמו שעבד כנעני גופו קנוי לו. אז כל שכן שכיר שהוא קנוי בסך הכל קניין של 6 שנים, לא כל שכן שהוא לא אוכל בתרומה. אומרת הברייתא, אנחנו יודעים כבר ששכיר עובד 6 שנים ותושב עובד עד היובל. אבל אנחנו למדנו את זה כי כתוב גם תושב וגם שכיר, אז אמרנו טוב, אחד מהם זה 6 ואחד מהם זה עד היובל. אבל אילו כן, אם היה כתוב רק תושב ולא היה כתוב שכיר, הייתי אומר שתושב זה בכלל הכוונה, הייתי אומר שתושב הכוונה הזה קנוי קניין 6 שנים בסך הכל, לא הייתי יודע שזה עד שנת היובל. ורק הוא לא אוכל בתרומה, אבל עבד עברי שהוא קנוי קניין עולם עד שנת היובל, אולי הוא כן אוכל בתרומה. בא שכיר ותושב, ברגע גם שכיר וגם תושב, אז אני מבין שמדברים פה על 2 סוגי העבדים. הוא לימד על תושב שאף על פי שהוא קנוי, שאף על פי שהתושב קנוי קניין עולם, גם אינו אוכל בתרומה. אם כן, מה שכתוב תושב ושכיר בתרומה לא מיותר, אלא תושב ושכיר דפסח זה מופנה. למה? כי מה צריכים לכתוב שתושב ושכיר לא אוכל קורבן פסח? היי תושב ושכיר דכתב רחמנא בפסח מי ניהו, על איזה תושב ושכיר מדובר פה? הנה מה תושב ושכיר, הכוונה לעבדים עבריים יהודים, ממש! משום דאבלי תושב ושכיר יפטר לי מפסח. מה, יכול להיות שבגלל שהוא עבד עברי אצל האדון הוא לא יאכל קורבן פסח, לא יקריב קורבן פסח, חיוב כרת, רבנו, אין סיכוי. לא יכול להיות דבר כזה. הוא יהודי לכל דבר. מה, הוא לא יניח תפילין? מה, הוא לא יקבע מזוזה? הוא לא יתפלל? אז מה אם הוא עבד עברי? בוודאי שהוא חייב בקורבן פסח. והקיימלן, גבי תרומה, מצאנו שאפילו אם הוא תושב, אפילו אם הוא שכיר של כהן, אנחנו לא אומרים, תשמע, אתה תושב השכיר, יש לך יחס של איזה עבד שמשועבד לאדון, אתה קנוי לאדון, אתה פטור מכל המצוות, מה פתאום? אז למה אם כן, אנחנו מוצאים שתושב ושכיר ישראל, שעובד כתושב, כעבד נרצע, כשכיר, כעבד שעובד קניין שנים, עובד אצל כהן, אם הוא נחשב איזה עבד של כהן וגופו קנוי לכהן, למה מצאנו דלא אחי? למה הוא לא אוכל בתרומה אם כן? אלא על מה? מה אתה רואה מכאן? עבד עברי הוא יהודי כמו כל עם ישראל. לא קני לרבי. האדון שלו לא קונה אותו והוא לא משתעבד לאדון. ואם כן הוא גם לא נקרא קניין כספו של הכהן שיכול לאכול תרומה. החנמי גם לעניין קורבן פסח. לא קני לרבי. רבו לא קונה אותו לפתור אותו מקורבן פסח. אז ברור שתושב ושכיר לא הכוונה עבד עברי לעניין קורבן פסח. אלא מה כן הכוונה? נוכרי שהוא שכיר אצל ישראל. והוא לא אוכל קורבן פסח. חידוש, מי בכלל היה מלא בדעתו ששכיר נוכרי שעובד אצל ישראל יאכל קורבן פסח? הרי כתוב שהערל ובן איכר לא יאכל בו. אלא זה מיותר. להפנויי, ללמוד גזירה שווה. שואלת הגמרא, והקטע עדיין רק התושב ושכיר שכתוב לקורבן פסח הוא מופנה. ואם כן זה מופנה מצד אחד הוא. ויש ויכוח בין התנאים, האם במקרה כזה לומדים גזרה שווה, גם אם אפשר לפרוח ולומר ששתי הפרשיות לא דומות. שמין אני לרבי אלעזר דאמר, שאם הגזרה שווה הוא מופנה בסך הכל מצד אחד, למדים רק בתנאי שזה דומה. אבל אם זה לא דומה, משיבים פרחה, וכאן הרי יש פרחה, אז צריך שזה פנוי משני הצדדים לפי דעתו. עונה הגמרא, אחד מהמידות של הכלליות יותר, המפורטות יותר שהתורה נדרשת בהן, זה כשיש מילה מיותרת במקום אחד, אני יכול להעביר אותה למקום אחר. זה חידוש מאוד מעניין, אבל זה ככה אחד מהכללים שדורשים את התורה. וחכמי ישראל קיבלו במסורת באיזה מקרים עושים את זה. וכאן זה אחד מהם. וכיוון שתושב ושכיר של קורבן פסח, זה לגופי לא צריך. פשוט מיותר שתי המילים האלה לגזרה שווה. שדי חד הלמד. אתה פשוט לוקח אחד המילים ומעביר אותו מקורבן פסח אל תרומה, כאילו שהוא כתוב בתרומה. נאמר שתושב כתוב בתרומה. ושדי אחד המלמד, אתה משליך, משאיר את אחד מהמילים אצל המלמד, אצל קורבן פסח. אז אם כן, כתוב בקורבן פסח שכיר, והוא מיותר. כתוב בתרומה תושב, והוא מיותר. ותושב ושכיר, המשמעות שלהם היא שווה, שזה סוג של שכיר. ובמקרה כזה, אם לקד אדם אלי, אם אין מילה יותר דומה, אפשר ללמוד גזירה שווה גם כשהמשמעות היא אותה משמעות. זה תושב, זה שכיר, זה בעצם אותה משמעות בפרט במקרה שלנו. ואם כן, זה מופנה משני צדדים, אבל הגזירה שווה מופנה משני צדדים, ולכן לא פורחים את הגזירה שווה. שואלת הגמרא, רגע, אז יש גזירה שווה בין קורבן פסח לבין תרומה? מצוין. אז אם כן, אני יכול ללמוד עוד דברים בגזירה שווה הזאת. אם הקורבן פסח, אדם שנזכה להיבדל לחיים טובים, מתו אחד מהשבעה הקרובים שלו באותו יום והוא אונן, אסור בו. כי לומדים גזירה שווה ממעשר שני לקורבן פסח. כמו שמעשר שני אסור לאונן לאכול, לא אכלתי באוני ממנו, ככה גם קורבן פסח אונן אסור לו לאכול. אז אם לא נלמד אף תרומה, אונן יהיה אסור בה. ולמה למדנו מפורש? משנה במסכת ביקורים פרק ב' משנה ב' שעונן מותר בתרומה. מתרצת הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינה, לעניין תרומה אמר קרא וכל זר לא יאכל בו. דורשים זרות אמרתי לך, אחד שהוא לא כהן אסור לו לאכול תרומה ולא ענינות. מפה לומדים שעונן מותר לו לאכול תרומה. שואלת הגמרא, רגע, זרות אמרתי לך? ולא מה? ולא ענינות? מי אמר ולא ענינות? אימא ולא ערלות? אולי תאמר שהערל מותר בתרומה. מתרצת הגמרא, מה פירוש מותר בתרומה? אקטיב, תושב ושכיר, למדנו גזרה שווה מקורבן פסח, כמו שבקורבן פסח הערל אסור, ככה גם בתרומה הערל אסור. שואלת הגמרא, ומה ראית? מה זאת אומרת? כתוב וכל זר, זה אומר רק זרות ולא משהו אחר. אז אתה יכול לומר מה הכוונה לא משהו אחר? שהערל מותר, ואתה יכול להגיד ש... עונן מותר. כתוב לך גזירה שווה קורבן פסח לתרומה, והרי בקורבן פסח מצד אחד עונן אנחנו יודעים שהוא אסור, ומצד שני גם הראל אסור. אז למה אתה פשוט החלטת, מבכל זר אתה אומר זרות אמרתי לך שאסור שלא אוכל תרומה, אדם שהוא לא כהן לא אוכל תרומה, אבל אם הוא עונן אוכל תרומה. מצד שני מהגזרה שווה בין קורבן פסח לתרומה, אתה אומר הראל בקורבן פסח לא אוכל, גם בתרומה לא אוכל. אולי תגיד להפך, תלמד גזרה שווה מקורבן פסח שעונן לא יאכל, ותלמד מבכל זר שהראל כן יאכל. מתרץ את הגמרא מסתברא. מסתבר לומר שהרעילות אבל אלי ריבוי יהי להחמיר בו, ולומר שהראל לא אוכל בתרומה, שכן הוא חמור יותר מיונן בחמישה דברים שמרומזים במילה, במילים מעשים קרוטים בדבר העבד. מעשים מרמז על שני דברים. גם שהראל מחוסר מעשה, לא עשו בו מעשה של ברית מילה, וגם המעשה הזה נעשה בגופו. קרוטים, מי שלא מעל את עצמו ואנוש קראת, בדבר וישנו לפני הדיבור, לפני מתן תורה כבר הצטווה אברהם אבינו, את בריתי תשמור ונתתי בריתי ביני וביניך, לפני מתן תורה, לפני עשרת הדיברות. ודבר חמישי, זה העבד, מילת זכריו, כל הבנים הזכרים שלו, ועבדיו מעכבת, אם יש אחד מהם שלא עשה ברית מילה, הוא לא יכול לאכול קרבן פסח. מה שאין כן, עונן, אין בו את, את הדברים האלו, הוא גם לא מחוסר מעשה, זה לא מעשה בגופו, הוא לא אנוש קראת, וזה לא לפני הדיבור, וזה לא קשור לזכריו ועבדיו, זה לא מעכב בו אם הם עוננים. אז אם כן, יוצא שהראל הרבה יותר חמור, לכן הראל לא יאכל בתרומה. שואלת הגמרא, רגע, אבל גם בעונן יש מעלות שאין בהראל. אדרבה, נינות אבל אלי ריבוי יהי, שכן יש בו שלושה דברים שהוא יותר חמור מהראל. אז קודם כל זה סך הכל שלושה דברים. ומה שהראל יותר חמור ממנו זה חמישה דברים. זה תירוץ אחד שהגמרא תתרץ, אבל איזה שלושה דברים. הנינות זה לא פעם אחת וזהו. כמו הראל שעושה פעם אחת ברית מילה וזהו. הוא לא יכול להיות עוד פעם ברית שהוא יהיה הראל. אבל הנינות ישנה בכל שעה שמת לו אחד מהקרובים, לא עלינו. דבר שני, ונוהג את הנינות לא רק באנשים, כמו מילה, אלא גם בנשים. ודבר שלישי, עונן, ואין בידו לתקן את עצמו. כל אותו יום, אין לו מה לעשות בשביל זה, אבל הראל יכול לעשות ברית מילה. אז קודם כל מתרץ את הגמרא, בסדר, אתה צודק שבעונן יש שלושה דברים שיותר מהראל, אבל אל תשכח שהראל יש חמישה דברים שיותר מעונן, אז אנחנו נפישן, לכן הראל חמור יותר, והוא יהיה זה שאסור בתרומה ולא עונן. רב אמר, לא צריך להגיע לזה, גם אם זה לא היה יותר חומרות בהראל מאשר בעונן, ולא אנחנו נפיש הנמי, לא מצית אמרת, שנאמר מהגזירה שווה, תרומה מפסח, שעונן אסור באכילת תרומה, כמו שהוא אסור בקורבן פסח. כי הרי, יש שני דברים ללמוד על ידי הגזירה שווה מפסח לתרומה. או שהראל, כמו שבפסח הוא אסור, ככה בתרומה יהיה אסור, או עונן, כמו שבפסח הוא אסור, ככה גם בתרומה יהיה אסור. עכשיו תשים לב, שבחבילה של קורבן פסח, הבסיסית, הרעילות קיימת. כתוב מפורש שם, וכל הרעיל לא יאכל בו. אבל עונן, לא כתוב מפורש שאסור לאכול קורבן פסח. לרושים את זה בגזירה שווה ממעשר שני. אז אתה מבין? אתה לוקח עונן, מביא אותו לקורבן פסח, ומשם לוקח אותו לתרומה. זה דרך ארוכה מדי. אני מעדיף לקחת את אלה שכתובים מפורש בקורבן פסח, את איסור הרעילות. עכשיו, כינן הרעילות, וכי אתה תעזוב לדרוש הרעילות לאסור בתרומה. דקטיב בגופי דה פסח, שכתוב מפורש בפרשה של פסח שאסור, ואלפינן ענינות מפסח, שבפסח עצמו זה לא כתוב, אלא לומדים את זה דה פסח גופי ממעשר גם רינן, לומדים את זה ממעשר שני. לכן עדיף לקחת, אם אתה צריך ללמוד גזירה שווה מפסח לתרומה, דברים שכתובים במקור בקורבן פסח, לדרוש אותם לתרומה, שזה הרעילות ולא ענינות שכתובה במעשר שני, שהגיעה לפסח, לא ניקח אותה גם לתרומה. שאלת הגמרא, אבל בסדר. אז לא נלמד ענינות. קיבלנו, השתכנענו. אבל יש לנו פה גזירה שווה בין קורבן פסח לתרומה. אז אולי נלמד דבר נוסף. עם מה קורבן פסח? אם יש לו איזה בן שלא עשו לו ברית מילה והוא חייב בברית מילה כבר. או שיש לו איזה עבד שלא מעלו אותו. מילת זכרה ועבדיו מעכבת. אולי יכול לאכול קורבן פסח. אולי נאמר אף תרומה. אם הכהן הזה יש לו איזה בן שכבר חייב בברית מילה ולא עשו לו, או שיש לו עבד שצריך לעשות לו ברית מילה ולא עשו לו, נאמר שמילת זכרה ועבדיו מעכבת מלאכול בתרומה. אומרת הגמרא, בקורבן פסח אמר קרא, ומלת אותו את העבד, אז יאכל האדון בו. שמיעות. מילת זכרה ועבדיו מעכבת רק בו, מלאכול בפסח. ואין מילת זכרה ועבדיו מעכבת מלאכול בתרומה. שואלת הגמרא, יחי, אם מה שכתוב כאן לעניין קורבן פסח, שמילת זכרה ועבדיו מעכבת דווקא בו בפסח, אימא, נלמד את זה גם בפסוק וכל הרי לא יאכל בו, שכן דרשת גזרה שווה לתרומה, שזה כהן הרי לא יכול לאכול תרומה, נאמר אולי גם כן בו, בקורבן פסח הרי לנו אוכל, אבל בתרומה אוכל ובתרומה. תרצת הגמרא, והכתיב תושב ושכיר ולמדנו גזרה שווה, בין קורבן פסח לבין תרומה. שואלת הגמרא, גם כאן אומר ראית, יש לך כאן שני דברים שיש בקורבן פסח, שהרי לא יאכל בו, ועד שהוא לא מל את בניו ועבדיו, הוא לא יכול לאכול קורבן פסח. ויש לך שני דרכים לדרוש לתרומה, ריבוי ומיעוט, לרבות על ידי גזרה שווה, ולמעט על ידי בו ולא בתרומה. מה ראית? ללמוד מהגזרה שווה, לרבות ערל, שכמו שבקורבן פסח הוא אסור, ככה גם בתרומה. ואז אתה לא דורש בו לומר שרק דווקא בפסח ערל לא יאכל בו, אבל בתרומה יאכל. ולעומת זאת מה שכתוב בו, במילת זכרה ועבדיו, אתה בא לומר דווקא בקורבן פסח זה מעכב, אבל לא בתרומה. אולי תאמר להפך, הגזרה השווה שאמרנו בין פסח לתרומה, תאמר שמילת זכרה ועבדיו כמו שמעכבת בקורבן פסח, תעכב גם בתרומה, ומבו תמעט שהערילות לא מעכבת. אומרת הגמרא, מסתבר יותר לומר, ערילות דגופי של אותו אדם עצמו שאוכל את הפסח, שאוכל את התרומה, אבל לריבוי לומר שאנחנו מחמירים שאם הוא ערל הוא לא יאכל. שכן, זה יותר חמור ממילת זכרה ועבדיו בשני דברים. דבר ראשון, שזה מעשה בגופו שלו בעצמו, של זה שאוכל. ודבר שני, אם הוא לא מל את עצמו, הוא אנוש קראת. אבל אם הוא לא מל את זכרה ועבדיו, הוא לא אנוש קראת. שואלת הגמרא, אדרבה, מילת זכרה ועבדיו יש גם כן מעלה אחת. אז קודם כל זה רק מעלה אחת. אבל לריבוי שכן, ישנה בכל שעה, גם אם הוא מעל עבד אחד או בן אחד, עדיין יש לו בן אחר שיצטרך למול אותו. זה יכול להיות בכל שעה ושעה, יכול להיות לו עבד אחר שיצטרך למול. אומרת הגמרא, בסדר, זה חומרה אחת, אבל אנחנו נפישן, החומרות שיש לנו, הרלות של, שלו בעצמו, זה גם מעשה בגופו וגם הנושקרת אם הוא לא מעל את עצמו, זה יותר. והיא בעתיים, התירוץ נוסף, גם אם זה לא היה יותר בהרלות של עצמו, אלא זה היה שווה למילת עבדיו וזכריו, עדיין, והיא בעתיים, גם בלא הטעם של אנחנו נפישן, לא, נמי לא מצאת אמרת, אתה לא יכול לומר שהערל עצמו יהיה מותר לאכול בתרומה, והמילה צחרה ועבדיו תעכב אותו מלאכול בתרומה. למה? איך יכול להיות מאי קמידי, וכי יש דבר כזה דערילות דגופי, אם הכהן לא עשה לעצמו ברית מילה, לא מעכבה בי, זה לא מעכב, יכול לאכול בתרומה, ודאי. והערילות האחרינה מעכבה בי, וזה שהוא לא מל את עבדיו ואת צחריו, זה מה שיעכב אותו מלאכול בתרומה, זה ודאי לא מסתבר. אז אם כן, מעדיפים לומר שהערלות, אם הוא ערל, לומדים גזרה שווה מקורבן פסח, שכמו ששם הוא לא יכול לאכול קורבן פסח גם בתרומה, הוא לא יכול לאכול, אבל מילת זכרה ועבדיו אנחנו אומרים דווקא בו, דווקא בקורבן פסח זה מעכב, אבל בתרומה זה לא מעכב, כי מה שאתה לא דורש מעצמך, אל תדרוש מאחרים, קודם כל קשוט עצמך, קודם כל תיישר את עצמך, קודם תעשה ברית מילה לעצמך, ואחר כך קשוט אחרים, אחר כך תוכל לומר לאחרים, תעשו אתם ברית מילה לבניך ועבדיך, ועד כאן דף עין.